שלום לכולם, תמיד לדבר על ירושלים זה קצת קשה כי באמת הדברים גדולים והדברים כוללים. הייתי רוצה לעסוק בסוגיה שאני חושב שאולי היא הסוגיה שאיתה אנחנו מתמודדים היום כחברה מתוך ירושלים. נתחיל בדברים פשוטים שכולנו מכירים. אחד הפסוקים בספר תהילים בשירי המעלות שמתארים את ירושלים, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. אומר הירושלמי כידוע מסכת חגיגה, מה זה עיר שחוברה לה יחדיו? אמר רבי יהושע בן לוי, עיר שעושה כל ישראל חברים. טוב, אני מרשה לעצמי לומר בעדינות שלא בטוח שירושלים היא עיר שעושה כל ישראל חברים. יש הרבה מאבקים בין האוכלוסיות היהודיות בירושלים. נכון או לא? מה חושבים במרום גולן? לא, תכף נראה, גם לא נגמר השיעור. אבל כלפי חוץ, לכאורה ככה זה נראה. אז מה רבי יהושע בן לוי רוצה לומר? עיר שעושה כל ישראל חברים. הרי לכאורה, ירושלים היא עיר בוערת, עיר מאתגרת. יש מתחים בירושלים. א', בתוך עם ישראל פנימה. ובית, להבדיל אלפי הבדלות, גם כלפי אומות העולם. נכון, אנחנו מנסים לייצר איזשהו שקט מדומה, קוראים לזה למשל ביחס לעמים, חופש פולחן דתי. כן? אז בוא נעשה שקט תעשייתי כדי שיש שקט. נכון? אבל מתחת לפני השטח, הקרקע בוערת. אז מה זה עושה כל ישראל חברים? זה בתוך עם ישראל. גמרא ביום אומרת בבבלי, מקור 3, ירושלים לא נתחלקה לשבטים, לפחות לפי דעה אחת. אם כן, הכולליות, אם אפשר לומר, של ירושלים, היא לא רק באה לידי ביטוי בשבטים או בקבוצות בחברה הישראלית, אלא גם ביחס לאדמה עצמה. יש חלק מסוים בירושלים, מי שמכיר קצת במפות של פעם, שבט יהודה, שבט בנימין, רצועה הייתה יוצאת, כל מה שחזר לנו בגמרא, שבאמת שם זה לא נחלק לשום שבט, זה כלל ישראלי. זו אדמה, זאת נחלה, כלל ישראלית. טוב, אז לכאורה כרגע, עיר שחוברה ליחדיו, מה ירושלים מחברת? ירושלים מחברת אותנו אחד לשני. טוב, בתרגום כתוב, ירושלים דמתבניה ברקיה, ירושלים הבנויה ברקיה, איך קרת להתחברה לה כחדה בערה? כלומר, ירושלים של מעלה, היא מחוברת לירושלים של מטה. טוב, אז כך אנחנו מתחילים להבין שירושלים היא לא רק מחברת אותנו אחד לשני, אלא היא כנראה מחברת בין עולם עליון לעולם תחתו. בין שמיים לארץ. נכון? הצנחנים כבשו את ירושלים. כן, אז זה מתאים. שמיים וארץ. טוב, עכשיו, מה בעצם, מה, זה דברים פשוטים. זה טכניקה רגע. מה נמצא מתחת למילים האלה? מה זה קיר שחוברה לה יחדיו? אם אני רגע אגיד אולי זה בכותרת אחרת, ירושלים מחברת אותנו אחד לשני, ירושלים מחברת את ישראל, או את הקדוש ברוך הוא לישראל, מחברת בין העמים, מחברת קודש וחול, שמיים וארץ, מה זה אומר המשפטים האלה? מה המשמעות? אולי עוד איזה משפט אחד כפתיחה. בזוהר כתוב, ירושלים זו כנסת ישראל. כלומר, ירושלים זה לא מקום גיאוגרפי שיש לו שיפוט עירוני מכאן עד כאן. כלומר, אני אגיד את זה בצורה אחרת, כמו שאמרנו בשיעור מקודם. יום ירושלים זה לא יום של חג של העיר ירושלים. אבל לא אשקלון או מרום גולן. ירושלים זה... לפי דעה אחת בחז"ל, כל ארץ ישראל היא נקראת ירושלים. כלל ישראל נקרא ירושלים, כולנו ירושלמים. חז"ל אמרו, נביא שלא נתפרש שם עירו, בידוע שירושלמי היה. אחיה היה נביא בשילו, אחיה השילוני. אבל אם יש נביא שלא התפרש איפה הוא גר, אומרים חז"ל, תדע לך בטוח שהוא בירושלים. אז מה זאת התכונה הירושלמית הזאת, שהיא מאחדת, מחברת את כל החיבורים שהזכרנו מקודם ועוד חיבורים נוספים? אז אני רוצה ברשותכם היום בעיקר ללמוד את פסקה מספר 5, משם נראה לאן נגיע, לפי סדר הדברים. טוב, אני חושב שבאמת בלי ללמוד את הפסקה, או בלי להכיר את הפסקה הזאת, קשה לי להתמודד ולהבין את התקופה שבתוכה אנחנו חיים. אומר הרב, פסקה באורות הקודש, שתי השקפות עולם הן. ההשקפה המאחדת, וההשקפה המפרדת. נקרא טיפה. ההשקפה המאחדת רואה את כל החזון של נמצאים מפורדים זה מזה רק בתור טעות החוש ומיעוט הערה. אבל אמיתת המציאות היא רק אחדות גדולה, והנמצאים הרבים והשונים הם רק גילויים מיוחדים, איברים שונים, צבעים וגוונים שונים של אותה חטיבה אחדותית. נקרא ברשותכם עוד טיפה. ובהשקפת האחדות מביטים על הכל, ואז ממילא מתמצא חשבון הטוב, כי הכל ביחד בוודאי הוא טוב בתכלית הטוב, והוא עוד הרבה יותר טוב על ידי התגלות החלקים הרעים שלו, מילוי החסר אותם האיברים או אותם דרכי הגילוי. ממילא וכל מה שהשקפה האחדותית מכה יותר את שורשיה בעומק, היא מביאה גם כן את הטוב המעשי את הטוב המעשי בעולם, את החיים ואת השלום. לעומת ההשקפה הזאת, ההשקפה המאחדת, ישנה השקפה מפרדת. לעומתה ולעומתה של השקפה העליונה זו, נמצאת ההשקפה המפרדת, הרואה את המציאות המופרדה בתור חזון אמיתי, והזרות של כל מצוי למשנהו, היא תופסת לאמיתת ההכרה. החושים וכל ההשגות השטחיות עוזרים על ידיה, והחיים הולכים על פיה ומתגשמים, וכל מה שתוצאותיה מתגברות הולכת היא ההפעלה והרישה ומתגברת. אין קץ לעומק המלחמה שבין אלו ההשקפות, החיצונה והפנימית. כל האורחות של העלילות שבעולם הולכות הן אל מקום אחד, להוציא אל הפועל את השליטה של השקפה האחדותית בכל העולמים ולשעבד את השקפת הפירוד אליה. עוד שתי נקודות אני רק קורא. מנהיגי המדינות וכל הגאונים החברותיים הם מושרשים ביסוד השקפת הפירוד. מדלג, תוכן אורו של משיח וכולי בנוי על פי יסוד השקפת האחדות המציאותית. נעשה סדר, בואו נתחיל לעשות סדר. המילה השקפה, או יש כאלה שאוהבים להגיד השקופה, כן. המילה השקפה, מה השורש של המילה השקפה? שקף, שין קוף פי, יופי. אם רק ניתן דוגמה, כן? יש פתח של דלת, יש שני קטלים, כן? שתי מזוזות ומשקוף. למה המשקוף נקרא משקוף? כי הוא משקיף מלמעלה. או אם אני נמצא על המשקוף, המציאות יכולה להשתקף לעיניי בצורה נכונה. אבל אם אני נמצא בקטלים, במזוזות, אני לא רואה מלמעלה את הדברים, אני רואה מהמקום שבו אני נמצא, אז יכול להיות שכפי שאני קולט את המציאות, זה לא בדיוק ההשתקפות הנכונה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת שבעצם ההשקפה על החיים, כלומר, מתוך איזה נקודת מוצא אני משקיף על החיים, או במשפט הפוך, איך החיים משתקפים לעיניי, אני לא רוצה להיות חד, אבל אי אפשר לא להיות חד, בזה בעצם החיים תלויים. ואנחנו תכף נראה מה זה אומר. החיים תלויים בהשקפה. עכשיו, אם הייתי שואל שאלה, כמה השקפות יש בעולם? שתיים? חבר'ה, זה פה זה שיעור דומה, מה זה פנטומימה? כמה שיעורים יש? הרבה מאוד. כל יום מתחדשות השקפות. עולם שלם של זרמים תרבותיים, כיוונים רוחניים, בלי סוף, נכון? אז מה הרב אומר שתי השקפות? יש שם הרבה יותר משתי השקפות. אומר הרב לא. אחרי שאתה תסנן ותרכז ותתמצת את כל ההשקפות, אתה תגלה בעצם שביסוד יש שתי השקפות. השקפת עולם מאחדת, השקפת עולם מפרדת. בואו נתחיל רגע בעל פה, כבר ניכנס פנימה. אני מדבר רגע בשפה של מהר"ל. המפגש של האדם עם העולם עובר דרך ארבעה ממדים. שלושה טבעיים, אחד אלוהי. הממד הטבעי, גוף, נפש, שכל. האדם נפגש עם העולם דרך הגוף שלו. האדם נפגש עם העולם, תכף נסביר, דרך הנפש שלו. האדם נפגש עם העולם דרך השכל שלו. למעלה מזה, האדם נפגש עם העולם דרך הנשמה שלו. נתחיל. האדם נפגש עם העולם דרך הגוף. איך הגוף, איך אני לא יודע מה זה אני הזה, כן, אבל נגיד, איך האני שלי קולט את העולם דרך הגוף? חושים. חמישה חושים. הרמב"ם חילק את החושים כידוע לקבוצות, אנחנו מכירים אותם, הראייה, השמיעה, טעם, מישוש, ריח. בסדר, הרמב"ם אמר, המישוש הנמוך, הריח העליון והשלושה באמצע. בסדר, יופי. כלומר, האם אני יכול לפגוש את העולם דרך החושים? למשל, עכשיו אני רוצה לפגוש את זה, את הדבר הזה, דרך חוש הראייה. שאלו אותי מה אתה רואה? אני אגיד ככה, אני רואה גוף פלסטיק בצבע שחור, יש עליו משהו שכנראה הוא לחצן בצבע כחול, ויוצא ממנו איזשהו מוט בצבע שחור וכסף שמגיע כמעט לפה שלי. ובסוף יש גם איזה ספוג. אמרתי אמת? כן. אמרתי אמת. זה חוש הראייה. חוש המישוש. בוא נמשך. חלק. פה? פחות. בסדר? כלומר, יכול מאוד להיות שאדם פוגש את העולם דרך הגוף, זה בסדר גמור, כזה בחור ברע סוג מפגש כזה. למשל, אני אקח דוגמה, נפסק להלכה על פי גמרא, לא יישא אדם אישה עד שירנה, שמה תתגנה עליו, מהזוגיות זה שירנה? גם שירנה, לא הכי חשוב, אבל גם. בסדר, לכן אנחנו לא מזזנים במפגש שלנו עם העולם, דרך הגוף. הקדוש ברוך הוא ברא את האלוהי שבנו, שאמור להתגלות בעולמנו, גם דרך כלים של גוף. יפה, נתקדם לענייננו. החושים, המפגש שלי עם העולם דרך הגוף, דרך החושים, הוא מפגש שמראה לי את העולם כמאוחד או כנפרד? נפרד. למשל, אני רואה את, שכחתי מחילת שלי, את דורון, ואני רואה את גילד, ואני רואה את אליאור, וכולי. אנשים נפרדים, אני רואה פה שולחן, רואה דף, רואה נעליים, רואה סטנד, רואה חוברת, רואה שעון, וכולי. זאת אומרת, החושים מפגישים אותנו עם העולם בצורה נפרדת. לכן, אם אני חי מדרגת גוף, כלומר מדרגת חושים, אין ספק שההבנה שלי את העולם, ההשתקפות של העולם כלפיי, היא תהיה נפרדת. הלאה, עולים קומה, נפש. נפש, אפשר להגיד רגש, רצון, מידות, מה שאתם רוצים. בואו ניקח דוגמה רגש הכי פשוט להסביר. בסדר? רגש זה דבר אובייקטיבי או סובייקטיבי? סובייקטיבי. מה שאני מרגיש לא אתה מרגיש, מה שאני מרגיש עכשיו אני לא ארגיש עוד 5 דקות. נכון? אז רגש זה דבר סובייקטיבי. אז רגש יוצר אצלי השקפה פירודית או מאחדת על העולם? פירודית. מה שאני מרגיש אתה לא מרגיש, מה שמרגיש עכשיו לא מרגיש אחר כך. יכולה. אז גם אדם שעלה מקומת הגוף לקומת הנפש, המפגש שלו עם העולם הוא השקפה מפרדת. הלאה, שכל, עולים, עוד קורות שלב אחד. שכל. שכל עובד בהגדרות. נכון? הגדרה מלשון גדר. זאת אומרת, מי כאן עד פה בפנים, מי כאן עד כאן בחוץ. יופי, שכל מפריד או מאחד? מפריד. כלומר, מה התקדמנו רבותיי? זה... כן, אולי זה כל כך פשטני, אבל זה... השלכות זה הם חמורות. אדם, רק שני אחד, אדם שמסתכל על העולם, משקיף על העולם, העולם משתקף לפניו. בשלושת הכלים הטבעיים, גוף, נפש, שכל, יכול להיות אחד מהם, שניים מהם, שלושתם, אין לו אפשרות אלא לראות את העולם כנפרד. כי ככה החושים, כלומר, הגופני הנפשי והשכלי, ככה הם קולטים את המציאות, מה אתה רוצה? לכן אתה ואני זה שני אנשים, ישראל ועמים זה שניים. זה שונה, אנחנו אחרים. תרף נראה איך מנסים לייצר אחדות, אבל קודם כל, מה נקודת היחס הבסיסית? נקודת היחס הבסיסית היא העולם נפרד. בסדר? לכן אם תסתכלו רגע, אם קראנו, אז אפשר כבר לדלק טיפה. במקור 5, בעמודה הימנית, שורה רביעית מלמטה, ולעומתה של השקפה העליונה הזאת, תכף נגיע אליה, השקפה המאחדת, נמצאת השקפה המפרדת. מהי השקפה המפרדת? הרואה את המציאות המופרדה בתור חזון אמיתי. ברור, השקפה המפרדת בטוחה שהיא צודקת. כי הכלים הטבעיים, גוף נפש שכל, מוכיחים לה שהיא צודקת. וממילא, והזרות של כל מצוי אל משנהו, אנחנו זרים, כי אנחנו שונים. אני לא רוצה לפתוח פה סוגיות עצומות, כי אז באמת הרמקול פה יישבר. איך התורה הגדירה את האדם השני שהוא לא אני, לפחות בעם ישראל? ריחה. איך בית המשפט התחתון לי צדק מגדיר את האדם האחר? השונה, סליחה, אמרתי את התשובה. אחר, קבלת האחר. מה ההבדל בין רע לבין אחר? רע, גם כשהוא רע, שנינו מצרי לקמץ, יש יחס. הוא הרע שלי, גם אם הוא רע איתי. לא קשור, יש איזה קשר, יש זיקה, יש דינמיקה. אבל ברגע שאני אומר אחר, מה אני אומר? אחר. אבל אי אפשר שאין ספור אחרים יחיו ביחד, כי אז כל אחד יהיה באמת אחר. והסך האחריויות, לא יודע איך לקרוא לזה, יתפוצץ בסוף. נכון, אז מייצרים איזשהו דגם מדומה של אחדות, נגיע לעבוד מעט. לכן, זה הבדל עקרוני מאוד, אם אני ניגש מתוך מבט טבעי, או מבט אלוהי. מתוך המבט הטבעי, אז אנחנו חיים בעולם נפרד. חיים בעולם שכל מה שהוא לא אני הוא זר. הוא אחר. ואז אני צריך לקבל את האחר. וכולי. כי הנטייה הבסיסית שלי זה לא לקבל את האחר, זה לקבל את עצמי. עוד פעם. והזרות של כל מצוי אל משנהו היא תופסת לאמיתת ההכרה, כי זה מה שההכרה החושית, נפשית, רגשית ושכלית קולטת. החושים, אולי הרב כאן מתכוון לחמשת החושים, וכל ההשגות השטחיות, הרגש והשכל, עוזרים על ידיה, והחיים הולכים על פיה ומתגשמים. וכל מה שתוצאותיה מתגברות, הולכת היא ההפעלה והרישה ומתגברת. טוב, הלאה. עכשיו נחזור להתחלה. השקפה מאחדת. השקפה מאחדת, מה עכשיו משפטים אולי זה קצת גבוה, אבל גם אני לא מבין, אני לא כוח מסוגל להבין מה שאני עכשיו הולך להגיד, אבל אני אצטט את המהר"ל לפחות. המהר"ל אומר ככה, שכשאנחנו אומרים את המילה אחד בעולם הזה, זה אחד מורכב. יש רק אחד שהוא באמת אחד. המהר"ל קורא לו אחד פשוט. מי זה האחד הפשוט? השם. השם אחד. אבל האחד שלנו הוא מורכב, ניתן דוגמה טיפשית. בסדר? כשאני אומר זוג משקפיים אחד, גילה, תעזור לי, זה זוג או אחד? הסתבכתי. כשאני אומר מולקולה, זה כמה אטומים. כשאני אומר אטום, אלקטרון, פרוטון וכו'. בסדר? כשאני אומר אדם אחד, הוא כולל הרבה איברים, הרבה כישרונות, הרבה נטיות וכו'. רצונות, חוכמה. בסדר? זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם שכשאנחנו אומרים את המילה אחד, אנחנו לא מתכוונים לאחד במובן האמיתי של האחד. אנחנו מדברים על אחד שהוא אחד מורכב, הוא מורכב מהרבה מאוד חלקים. הוא מורכב מהרבה פרטים. הוא מורכב מהרבה, נגיד את זה ככה, כן, משפט קצת הזוי. זה איזה מין אחד גדול שמורכב מהרבה אחדים קטנים. זה נקרא אחד מורכב. ולכן אם אני ניגש מהמבט הזה לעולם, אז באמת המציאות היא נפרדת. אבל אם אני ניגש ממקור האחד, השם אחד, ורק הוא אחד, ואני לא מבין מה עכשיו אני אומר, כי אנחנו חיים בעולם שאנחנו מבינים מה זה אחד מורכב, ואני לא מבין מה זה אחד פשוט. אני יכול להגיד את זה, אבל אני לא מבין מה זה. כי זה באמת רק, זה אינסוף אלוהי שאין לי בו השגה. אז רק אם אדם נובע מהמקור האלוהי, אז הוא יכול להיות שייך להשקפה המאחדת. חבודה, זה משפטי חמורים עכשיו. ראה קיבוץ כמשל. תרף נתחיל להתאמץ קצת על זה אולי. זאת אומרת, רק אחד אלוהי יכול לייצר אחד באמת. תכננתי קצת לשפר את הדף הזה, לא הספקתי, ממש רציתי לפני השיעור, לא הספקתי. ויש אולי עוד איזה פסקה שאתי רוצה פה לדחוף אם נספיק. בואו רגע נתחיל מההתחלה. שתי השקפות עולם, ההשקפה המאחדת וההשקפה המפרדת. ההשקפה המאחדת רואה את כל החזון של נמצאים מפורדים, וזה מה שאנחנו רואים. לא יכולים להכחיש את החוש, את הנפש ואת השכל, זה מה שאתה קולט, אתה קולט עולם נפרד. אז ההשקפה המאחדת שרואה את הנפרדים, כי בעיני החוש נפש שכל זה נפרד, היא קולטת, היא מבינה שיש כאן איזה מקור אחד אחדותי, ואז ממילא כל מה שאתה רואה כאיברים נפרדים זה איברים שונים של אורגן אחד. זה כמו, ניתן דוגמה, הרב כותב בעניה, זה כמו למשל, אני חוזר הרבה פעמים, זה כמו אחד הולך ברחוב, אחד ושלום, הרגל שלו החליקה בשלולית. טרח, החליק. יופי. רגל שמאל החליקה, יד שמאל נשברה. אחד ושלום. שאלה, האם יד ימין תתנקם ברגל שמאל על זה שהיא שברה את אחותה יד שמאל? כלומר, יד ימין תבוא לרגל שמאל, תגיד, שברת את אחותי, יאללה, אני שוברת אותה. כן או לא? לא. למה לא? או, כי יד ימין מבינה, כמשל, שרגל שמאל זה איבר אחר, אבל זה איבר אחר של אורגן אחד. הרב כותב שלעתיד לבוא, כך יהיה היחס בין ישראל לעמים. ומצד האמת בין העולם לעולמות. שמה שבהננו הוא נפרד עד כדי מאבק ומלחמה, וכולי, עם כל ההשלכות של זה, מצד האמת, מהצד של המקור האחד, זה בעצם איברים גוונים שונים, של מקור אחד ומגמה אחת, יש הרמוניה אחת. זה מה שרב כותב כאן. ההשקפה המאחדת רואה את כל החזון של נמצאים מפורדים, והנמצאים הם מפורדים, ככה זה נראה בעיני חזוננו החיצוני. ההשקפה המאחדת רואה את כל החזון של נמצאים מפורדים, זה מזה רק בתור טעות החוש ומיעוט ההערה. אם אנחנו ניגשים אל העולם במשקפיים טבעיות, גוף נפש שכל, אבל אמיתת המציאות, השם אלוהים אמת, השם אחד, היא רק אחדות גדולה. והנמצאים הרבים והשונים, שנראים לנו זרים, ונראים לנו מפורדים, ונראים לנו לפעמים נאבקים, וכו'. והנמצאים הרבים והשונים הם רק גילויים מיוחדים, איברים שונים, צבעים וגוונים שונים של אותה החטיבה האחדותית. כלומר, מה שהיום פשוט לנו ביחס לגוף האדם, הוא יהיה פשוט לנו ביחס שבין ישראל לעמים, ויהיה פשוט לנו ביחס לכל כוחות החיים שבעולם ובעולמות. אלא מה? כרגע זה עוד לא נראה לפנינו. אבל זאת האמת. לכן אומר הרב, ובהשקפת האחדות מביטים על הכל, כולל על הפירוד, שגם הוא חלק מבניין האחדות. ובהשקפת האחדות מביטים על הכל, כי בעצם כל פרט, טוב או רע, אמת או שקר, מתקדם או נסוג, לא משנה, הוא בעצם גנוז בתוכו איזשהו ממד אלוהי, שהוא איבר אחד או גילוי אחד של האחד האלוהי. ואז ממילא מתמצא, אז אם אני מביט על הכל, אז אני רואה את הטוב שיש בכל אחד מהפרטים, כי הוא בעצם גילוי פרטני של איברים שונים, של משהו בעצם מקורו אחד ומגמתו אחת. ואז ממילא מתמצא חשבון הטוב, כי הכל ביחד בוודאי הוא טוב בתכלית הטוב. ויותר מזה, יש פה משפט עמוק, לא יודע, נפתח אותו היום, והוא עוד הרבה יותר טוב. כלומר, השקפת, כשאני מסתכל על העולם בצורה אחדותית, האחד הוא יהיה יותר טוב, יותר מאוחד, אם אני אתן מקום לכל אחד מהפירודים להיות בפני עצמו. אולי רק עוד משפט אחד. כי אחדות זה לא המכנה המשותף הנמוך. אחדות זה שכל הזהויות הייחודיות יצאו אל הפועל בצורה מדויקת, ורק אחרי שכל אחת מהזהויות, כל אחד מהנבראים יהיה בדיוק מה שהוא צריך להיות, הזכר יהיה זכר ונקבה יהיה נקבה, ישראל יהיה ישראל והגוי יהיה גוי, וכל כישרון, השכל יהיה שכל, הרגש יהיה רגש, הרצון רצון, הדמיון דמיון וכו'. רק אחרי שכל כישרון, כל כוח יצא לפועל בשיא מילואו, עכשיו נאחד את הכל מתוך ריבוי הכוחות, ולא מתוך טשטוש והרפול של הזהות הייחודית של כל אחד מהכוחות. כי בסוף כל כוח הוציא הצטל לפועל, בלי שהוציא הצטל לפועל, יום אחד הוא התמרד. וכשהתמרד, איבדנו את האחדות המזויפת. ולכן הטוב האחדותי הוא עוד יותר טוב על ידי התגלות הפירוד, כולל אפילו החלקים הרעים שבפירוד הזה. טוב, זה חשבון שלם פה. והוא עוד הרבה יותר טוב על ידי התגלות החלקים הרעים שלו, מי לא יחסר אותם האיברים, אותם דרכי גילויים, מי שיש זמן נחזור למשפט הזה. אומר הרב, וכל מה שהשקפה האחדותית מכה יותר את שורשיה בעומק, היא מביאה גם כן את הטוב המעשי בעולם. זה לא רק איזה עניין של השקופה. מה אני חושב בבית המדרש, מה אני חושב באקדמיה, זה לא זה. זה השאלה, איך זה מתגלה במציאות המעשית. זאת השאלה. ואז ממילא, ככל שהיא מכה את שורשיה יותר בעומק, מכה באופן חיובי, כלומר משתרשת, היא מביאה גם כן את הטוב המעשי בעולם, את החיים ואת השלום. ולעומתה של השקפה העליונה הזו, עכשיו בור למה זה נקרא השקפה עליונה, כי יש השקפה תחתונה, יש השקפה אלוהית ויש השקפה טבעית, יש השקפה גוף נפש שכל, יש השקפה נשמה. שני סוגי השקפות אחרות לגמרי. דורון, רציתי להגיד משהו. אני מצליח להרגיז אותך? תגיד כן, נו. אתה לא מתרגז כל כך מהר. אתם מכירים את דורון? מקצת שפחו, אני חייב להגיד, מה? אני מוכן לוותר 10 דקות על השיעור הזה, אתה תיתן אחריי. בכבוד, מה אתה אומר? אבא של גילה.
אתה מדבר על אלוהים, אתה יודע את זה. מה שאמרת, מחבר אותי דווקא לעם ישראל. עם שלנו. דיברת על כן אחדות, לא אחדות, או אחדות מדומה, או איתה תספיר דבר. השאלה איך אנחנו מסתכלים על זה. אנחנו פרטים. הפרטים האלה שייכים לצורכן, לשבטים, השבטים האלה כולם מתחברים לעם אחד, קוראים לעם ישראל. אני אומר, החוזק של עם ישראל זה לא מזה שאנחנו פרטים ששייכים לשבטים, שמתחברים אחד לשני, מתקדשים, ואחד עם כיפה סביבה, ואחד עם כיפה שחורה, ואחד קיבוץ ברמת עבודה. מה זה הפוך? יש לנו עם, קודם כל, עליו אי אפשר להבין. אתה קורא לאיזה אלוהות, אני עוד לא הגעתי לרמה הזאת.
אתה קורא לזה לאומיות.
לא, אני קורא לזה העם שלי. העם שלי שהוא אקסיומה. הוא בכלל מתחזור לאקסיומה.
דורון הצדיק, מאיפה האקסיומה הזאת מתחילה?
אחרי להגיד, שלחתי אותו בכל מי.
הוא לא רוצה להגיד שכבר הקיבוץ הוא קיבוץ.
זה יורד למטה, כמו אותה שמש, כן? שמש היא אקסיומה. עיניים שיורדות למטה. לא עולות למעלה. אני לא עולה למעלה לעם. אני חלק מהעם.
אז בעצם אנחנו
מדברים אותו דבר
במילים אחרות. בסדר. ואתה יודע שמה שאני אומר זה נכון. אני חייב להגיד משהו, חייב, באמת. סוגריים. אני הרבה שנים במכון מאיר. יותר מ-20 ומשהו שנה. לא פשוט לפעמים בין הורים לילדים כשהבן חוזר בתשובה וההורים הם מעולם אחר לגמרי. ואחד הדברים הנפלאים זה שהחיבור הזה בין ההורים לילדים עם כל השונות וההבדלים, זה נפלא מאוד. ופה לפנינו דוגמה חיה. אז כדאי לכם לשמש את הדוגמה הזאת קצת. ישר כוח, דש, דש חם לכולם שם. כן, היינו אצלם בבית, התארחנו אצלם, עשה לנו קיצור. מכירים? בכבוד, מישהו רוצה להגיד משהו?
כן.
בבקשה, כן. כן, אבל השתיים של האחד פלוס אחד זה אחד פלוס אחד. אני מקשה עלייך עכשיו. מקשה. 10 אנשים למניין. אחד ועוד אחד ועוד אחד עד 10. קדושה בעשרה. 10 זה אוסף פרטים? 10 זה אוסף פרטים? מה בעלך אומר? 10 זה מציאות חדשה. אין לי מילים להגיד את זה. קדושה בעשרה. קדושה זה לא אחד ועוד אחד ועוד אחד. בסדר? בואו נתקדם, כי יש פה עוד עבודה קצת. הלאה, לעומת זאת, לעומתה של השקפה העליונה זו, כלומר, השקפה העליונה, כי היא מתחילה מהמקום העליון, היא מתחילה מהאחד האלוהי, וממילא היא רואה את כל הפרטים הנראים כנפרדים, בצורה מיוחדת. דרך אגב, אולי הייתי צריך להזכיר איזה הערה בהתחלה, שבגמרא כתוב שהעולם שלנו נקרא אלמא דשיקרא. אם הייתי שואל את עצמי, לפני 5 דקות, תגיד, למה אלמא דשיקרא? מה קשור אלמא דשיקרא לעולם שלנו? למה זאת ההגדרה לפי הגמרא? תורת הנגלה. תשובה, כי בעולם הזה יש הרבה חול, הרבה חומריות, הרבה זה אגו, כבוד וזה. שקר. לפי הזוהר זה לא נכון. לפי הזוהר העולם שלנו נקרא אלמא דפירודה. עולם הפירוד, השקפה המאחדת המפרדת. זאת אומרת, השקר הגדול שבעולמנו זה לא שיש חול וחומר. השקר הגדול בעולמנו שאתה לא רואה את הקשר, את האחד שמכיל בתוכו איברים שונים של קודש וחול, של רוח וחומר. זה השקר. מה שהזוהר אומר, אלמא דפירודה, זה הנימוק הפנימי מצד תורת הנסתר לתורת הנגלה, שהיא אלמא דשיקרא. השקר זה לא שיש חול, השקר זה שאתה חי בעולם מפורד. שאתה לא רואה איך החול מצטרף אל הקודש, כמובן, לפי הכללים, הגבולות וכו', המגמות. זה השקר הגדול. אני חוזר אלינו. לעומתה של השקפה העליונה זו, נמצאת ההשקפה המפרדת, הרואה את המציאות המופרדה בתור חזון אמיתי. וכמו שאמרנו, והזרות של כל מצוי למשנהו תופסת לאמיתת ההכרה, למה? החושים וכל ההשגות השטחיות עוזרים על ידיה, והחיים הולכים על פיה ומתגשמים וכו'. שורה שלישית. רבותיי, אפשר להגיד שיש הרבה מאבקים בעולם. מאבקים בין בני אדם, מאבקים בין עמים, מאבקים בין תרבויות. אפשר לכנות את זה בהרבה כינויים. המאבק היסודי, שממנו הכל מתחיל, אולי צריך לשבת אחרי השיעור הזה כמה דקות בשקט ולחשוב על כל מיני מאבקיות שאנחנו מכירים בעולמנו. אומר הרב, המאבק היסודי שממנו מתפרטים כל המאבקים, זה המאבק בין שתי ההשקפות האלה. ההשקפה המפרדת, ההשקפה המאחדת. זהו. אין קץ לעומק המלחמה שבין אלו ההשקפות החיצונה והפנימית. אני לא רוצה באמת עכשיו להיכנס למלחמה. אבל התרבות שבתוכה אנחנו חיים היום, ששוטפת את העולם, גם לצערנו אותנו, היא השקפה מפרדת. יש אחר, ואם אחר אז הוא זר. אני כן מייצר איתו איזשהו שיתוף פעולה, בסדר. אבל בשורש הפנימי זה זר. ואז ממילא אם אתה אחר ואני אחר, אז אנחנו לא יכולים לשפוט אחד את השני, כי אין בעצם אמת אחת, כי בעצם הכל אפשרי. היה אצלנו בישיבה הרבי גל אבנשטיין, אז הוא נתן שיעור מאוד יסודי על כל הסוגיות האלה. ואז הוא הזכיר, יש איזה ספר יצא, אנציקלופדיה של הרעיונות, על כל הפוסט מודרנה. אז הוא אמר למשל בסוגיית המשפחה, הקריא הגדרות פילוסופיות של התרבות. אז איך הם רואים את זה? הוא אומר ככה, במשפחה יש 4 ממדים, ייקח רק דוגמה, הזויה. במשפחה יש 4 ממדים, א', אהבה, נקרא לזה קשר נפשי, בית תאווה, נקרא לזה קשר גופני, כמובן יש השלכות נפשיות, או זה מופיע ממד נפשי, ילדים, ילודה, ופרנסה. אלה 4 התחומים שזוגיות מטפלת בהם, או זוגיות מופיעה דרכם. יש ממד של אהבה, יש ממד של תאווה, יש ממד של ילדים, ויש ממד של פרנסה. ואז שם באנציקלופדיה כתוב כך, שמאז שהטכנולוגיה התקדמה, משהו בכיוון הזה, ואפשר להביא ילדים לעולם דרך הפריות מבחינה, אז אפשר לנתק את הזוגיות מילדים. כלומר, את הילדים נביא ממקום אחר. למה זה קשור לזוגיות? ואז הזוגיות היא מתחילה להתחלק לארבעה ממדים. צד אחד של זוגיות, ממד אחד בנפש שרוצה לצאת לפועל אהבה, בוא נראה את מי אני אוהב. צד שני את האהבה, בוא נראה למי אני תאהב. צד שלישי, ילדים, אמרנו אפשר להביא מהמטוס. שלב רביעי פרנסה, אני יכולה להסתדר לבד. אני מנגן אינטל, לא צריך להתחתן. זה דוגמית. עולם מפורד, עולם מפורק. ואם מייצרים שיתופי פעולה או איזה אחדויות מדומות, זה לטובת היכולת שכל אחד מהפרטים לעמוד על הרגליים של עצמו ולהיות פרט בעצם. מה שרמב"ם קורא חבר תועלת ולא חבר מעלה. זה רק דוגמה, צורת המשפחה. אז מה אנחנו מתפלים באיזה עולם אנחנו חיים? זה נגד האחד, ברור, ברור, מזה זה נובע, זה נגד האחד. ואחרי יש כל מיני צורות הנקראות משפחה. רק דוגמה. אומר הרב, אין קץ לעומק המלחמה שבין אלו השקפות החיצונה והפנימית. אני מרשה לעצמי לומר דבר מאוד מאוד ברור. אדם מגיע למכון מאיר, שומע דורון, הבן שלך פה, הבן השני שלך פה. למה הם באו לכאן? לא כדי לשים כיפה. הם באו לכאן כדי להשתכנע ולחיות את השקפת האחדות. זהו. ולא להיבהל ולהתרשם יתר על המידה מהשקפת הפירוד, שהיא זאת שמטעה אותנו בגלל גוף נפש שכל, והיא, הייתי אומר, הזרם התרבותי הגלוי והסמוי שזורם על פני השטח כל הזמן. או מתערה לפני השטח. זאת המגמה, אני אגיד את זה בצורה יותר קיצונית. בחור הגיע לישיבה למכון מאיר, הוא גמר את השעה 18 פעמים בריבוע, שם כיפה עד האוזניים, כולל כיסוי העיניים. וגדל זקן. מה בן שלך בערך? אבל הוא לא שייך להשקפת האחדות. הניתוח יצליח החולמת, מה עשינו פה? מחר הוא יוצא מבית המדרש, יוצא מהישיבה, יוצא ממכון מאיר. השיטפון התת-תרבותי הזה זורם. והוא לא שם לב שבחר הוא נשטף שם. זאת המלחמה בדור שלנו, בכלל כל הדורות, בדור הזה זה חריף מאוד. אין קץ לעומק המלחמה שבין אלו השקפות החיצונה והפנימית. החיצונה שהיא נראית כלפי חוץ, שהיא המפרדת, והפנימית שהיא סמויה מן העין, היא המאחדת. אומר הרב, כל האורחות של העלילות שבעולם, כל ההיסטוריה, כל המאורעות ההיסטוריים, אל נורא העלילה, כל העלילה ההיסטורית, כל הסיפור ההיסטורי, כל האורחות של העלילות שבעולם הולכות הן אל מקום אחד. הכל מתחיל מהשם אחד, והולך לשמו אחד. בדרך 6,000 שנה. מה קורה בין השם אחד לשמו אחד? 6,000 שנה של אלמא דשיקרא, שהוא בעצם נראה כלפי חוץ אלמא דפירודה. כל השאלה אם השקפת הפירוד היא תשתעבד, כלומר אנחנו לא רוצים לבטל את הייחודיות הפרטית של כל אחד מהפרטים. ודאי שאנחנו רוצים אותם, כי רוצים אחדות שלמה, אחדות של ריבוי זהויות, אבל אחדות מקורית, ולא אחדות של טשטוש הזהויות, ברור כמו שאמרנו מקודם. אבל בעצם כל השאלה של החיים, האם מהשם אחד, עד ושמו אחד, לא נתבלבל בתוך אלמא דפירודה. רק שנייה אחת, טיפה ברשותך. כל האורחות של העלילות שבעולם הולכות הן אל מקום אחד, להוציא אל הפועל את השליטה של השקפה האחדותית בכל העולמים ולשעבד את השקפת הפירוד אליה. לא כתוב לבטל את השקפת הפירוד, לשעבד את הפירוד. כי הפירוד אמרנו יש בו צד חשוב שכל אחד, כל אחד מהממדים יוצא אל הפועל בצורה מלאה, ואז ממילא יכול להתחבר אל האחדות האמיתית. עכשיו תראו מה כתוב פה. כבר דורון ברשותך עוד נהיה רגע. מנהיגי המדינות, נקרא זה בשפה של היום פוליטיקאים, וכל הגאונים החברותיים, נקרא לזה אנשי נפש האדם, פסיכולוגים לכלום, זה רק ההתחלה. מנהיגי המדינות וכל הגאונים החברותיים, תראו איזה מילה, הם מושרשים ביסוד השקפת הפירוד. זה השורש שלהם, כי אם אתה לא מסתכל מהאחד האלוהי, אתה מסתכל מגוף נפש שכל אנושי, אתה בעלמא דפירוד. תרצה לא תרצה. למה הרב ציודה היה מתנגד מאוד ללכת לפסיכולוגים שלא מאמינים בהשקפה מאחדת? כי בעצם הפסיכולוג שמבין את נפש האדם, הכללית והפרטית, כאלמא דפירודה, הוא לא רואה את כל התמונה, הוא לא רואה את מאיפה בא לאן הולך, את ההרמוניה, את היחסים, הוא תופס חלק של המציאות. תופס חלק איך אתה יכול לתת את הדרכות נכונות כאן. זה קלקול גדול מאוד, זה סכנה איומה. לכן מנהיגי המדינות הפוליטיקאים, מלכים, נשיאים, אנשי צבא, היום מה שנראה אנשי תקשורת, וכל הגאונים החברותיים, כל מי שמבין כאילו בפסיכולוגיה האנושית, הפרטית והציבורית, הם מושרשים, זה מושרש שם, כי זה לא נובע מהאלוהי, הם מושרשים ביסוד השקפת הפירוד, בכוח המדמה, שמדמה את החזון של מה שאתה רואה, אתה משקיף על המציאות, כי על מה זה פירודה, אמרה את המציאות בתכונתה מפורדה. דרך אגב, זה יכול להסביר למה הקיבוץ כבר לא קיבוץ. שיעור אחר, אבל זה אותו עיקרון. מכאן זה מתחיל. האם מה שמקבץ אותנו אחד לשני זה האלוהי, ואז אתה ואני יכולים להיות החברים הכי טובים, למרות שאנחנו חולקים בחלומות ראשון. או שאנחנו יכולים לחיות באותו קיבוץ, אבל אנחנו כבר בהפרטה. בלי חס ושלום מזלזל בקיבוצי, העיקרון. מזה זה מתחיל רבותיי, מזה זה מתחיל. כן, רצית להגיד משהו. לא, מותר להטריס. פה אנחנו לא מפחדים, דורון, פה לא מפחדים.
איך ההשקפה האחדותית הזו
מתיישבת עם העובדה שאנחנו, כעם סגולה, תשובה. בדיוק דיברנו על זה בשיעור מכון אורה. מה היחס שבין ישראל לעמים? איך אנחנו רואים את הגויים? תשובה, למדנו בדיוק במכון אורה. עם ישראל יש בו שתי בחינות, נגיד כמשל. אבינו הראשון נקרא אברהם, נכון? אברהם אבינו. אברהם אבינו זה מתח בין שני כוחות, בין שתי תכונות בעם ישראל. מצד אחד אברהם נקרא אברהם, לא יקרא שמך עוד אברהם, אלא אברהם. למה אברהם? אב המון גויים לתתיך. וכי מצד אחד אברהם הוא אב המון גויים. הוא שייך לכל העמים, יש לו ממד אוניברסלי, קוסמופוליטי, אחריות כלל אנושית. בסדר? מצד שני אבינו, אבינו שלנו, לא אביכם שלכם. המתח בחברה הישראלית כל הדורות, זה איך אתה מייצר את היחס המדויק בין אברהם לבין אבינו. כמה זה אב המון גויים, נקרא זה אוניברסליות, וכמה זה אבינו, עם לבדד ישכון ובגויים ומתחשב. איפה הגבול נמצא? ברוח אומר הרב באורות, אנחנו אוניברסליים. ברור, וגם שם נגיע בסוף. נערו אליו כל הגויים, ברור. בביטוי המעשי, יש צעד, יש שלב היסטורי, שבו צמצום מעשי את הצעד. כן, עם לבדד ישכון ובגויים ומתחשב. בוא, תענה לי, תשתף איתי פעולה, מה אכפת לך? תגיד לי, אירו ביזיון. שמעת על זה?
כן.
כן. נקווה שלא ראית את זה.
לא.
שריך, טוב, כי אתה צדיק. אתה אדם ערכי. אירו ביזיון זה
אוניברסיטה.
אני לא שירר את ישראל לכיוון. אני, בסדר. אם זה בעברית, זה היה בעברית? אין לי מושג. נגיד. אירו ביזיון זה אוניברסלי או ישראלי? אוניברסלי. עם ישראל נגד אוניברסליות? לא. אבל שהמפגש שלנו עם האוניברסליות יהיה לפי משהו שלנו. לא לפי ההעתקה של האוניברסליות הגויית. זאת הבעיה. אנחנו לא נגד 5 יחידות במתמטיקה. אנחנו נגד שעושים מזה פסגת השאיפות. זה בדיוק! הגענו לירושלים. מה זאת ירושלים? עיר שמחברת. היא מחברת אותנו, כן, השיעור הזה נקרא אחדות או פירוד, מאחדת, מאוחדת. צריך שיהיה מקום בעולם שמבטא תכונה, זה לא גיאוגרפיה, כמו שאמרנו, זה לא שיפוט עירוני ירושלים. צריך שיהיה מקום בעולם, שיהיה איזה מין מצפן, איזה מין סרגל, שכל הזמן יחזיר אותנו לנקודת האמת, לחזון, ושלא נתבלבל בערוץ 2 כל היום. והמצפן הזה נקרא ירושלים. וכולנו ירושלים. כנסת ישראל זה ירושלים. ארץ ישראל כולה נקראת ירושלים. ירושלים לא נחלקה לשבטים. מחברת עליון ותחתון ירושלים של מעלה של מטה. אם שואלים אותי לעניות דעתי, כל יום ירושלים הוא יום אדיר, הוא יום גדול, אני לא מצליח להבין, אמרתי בשיעור מקודם פה. איך יכול להיות שביום ירושלים אין יום כמו יום העצמאות, יום של שביטה לאומית והתעסקות ונקווה מה זה, החג של ירושלים, יש את החג של הגולן, יום הכיבוש, ויש את החג של יהודה ושומרון, ויש את החג של ירושלים. מה זה פה אנחנו, זה החג של אנשי ירושלים? זה ירושלים של כולנו, זה כולנו ירושלים. איך יכול להיות שאין יום השבתה בלימודים, אנחנו לא רוצים השבתה, אבל כן להתרכז בירושלמיות הזאת. הכל רגיל, אנשי ירושלים עושים ריקוד גלים, מוחאים להם כפיים, מגיעים לכותל. יישר כוח. רק הציונות הדתית לצערי הרב, איפה בני הקיבוצים? למה מבינים שצריך לבוא מאשקלון לירושלים? אני רוצה שגם מרום גולן יבוא לירושלים, אני מקווה שהם באים. הנה, אתה בא.
אנחנו מביאים גם את ירושלים לרום גולן.
אה, יופי. את גילת.
לא. יש בגולן פורומים של פרשת שבוע, ובפגישה הבאה, מקדישים אותה לירושלים.
כן, דורון, אבל אתה מבין מה אני אומר.
כי ירושלים מבחינתנו זה לא רק גיאוגרפיה, זה סמל.
כמו שאמר, תכונה, ערך, אידיאה. אידיאה. בואו נתקדם רבותיי. תוכן אורו של משיח, קצת דילגתי, תוכן אורו של משיח וכולי, בנוי על פי יסוד השקפת האחדות המציאותית. יש הרבה ביטויים על המשיח, יש ימות המשיח, שנות משיח, חי כבדי משיחה, חבלי משיח, המלך המשיח, אורו של משיח, כוח משיח, רגלי משיח, המון ביטויים שקשורו למשיח, כל ביטוי הוא ממד אחר. אורו של משיח, מה זה אורו של משיח? אורו של משיח זה האור המשיחי המיוחד. מה התכונה של המשיח? בזוהר, יש זוהר כתוב, שיש בעולם האמת כל מיני ישיבות, יש ישיבה של משיח. ובישיבה של המשיח יש שומר, לא כל אחד יכול להיכנס. מי יכול להיכנס לישיבה של המשיח, אומר הזוהר? מי שיודע להוציא מתוק ממר ולהפוך חושך לאור. בשפה של הפסקה הזאת, מי ששייך להשקפה המאחדת ומבין שגם החושך צריך להצטרף אל האור כי יש בתוכו עומק של אור, וגם במר יש מתוק ואתה צריך לגלות המתיקות שבמרירות, הוא שייך למשיח. במילים אחרות, ישיבה של משיח זה ישיבה של ירושלים, ישיבה ירושלמית. אני חושב שזה מתאים גם למכון מיר לומר את זה, שפה זאת התורה, זה הכיוון, זה הדרך, זאת האידאה, זה הדגם החינוכי, זו השאיפה, כן? לזה אנחנו משתדלים להתחבר. ולכן אנחנו חיים, תוכן אורו של משיח זה בנוי על פי יסוד השקפת האחדות המציאותית. זה ירושלים. מה צריך לחדד ביום ירושלים הזה? חוץ מהניצחון הגדול במלחמת ששת הימים, ברוך השם מה שזכינו לו וכו'. כל הדברים הרגילים ידועים, הכל ברור וזה נכון. אולי דווקא בתקופה של השנים האחרונות צריך לאחד, אנחנו מבינים שירושלים מחברת וירושלים מאחדת וירושלים היא מחנכת אותנו להשקפת האחדות ולא להיבהל מהשקפת הפירוד. אני רוצה אולי רק לתת דוגמה, אני לא רוצה להאריך על חשבון השיעור השני, כן, אין לי עוד הרבה זמן, אבל משפט אחד, אני, בהקשר הזה אי אפשר אולי לוותר עליו, תסתכלו רגע בשש. שתי מתנות טובות נשתלמו לנו במילואן מירושלים, פסקה ידועה, בטח תוזכר בהמשך גם היום. שתי מתנות טובות נשתלמו לנו במילואן מירושלים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו בירושלים שתי מתנות, שהן בעצם, הייתי אומר, היסוד של הכל. עיר, מקדש, מלך. מצד אחד מקדש, מצד שני מלכות. מצד אחד קודש, מצד שני גבורה. בלשון הרב מלאך האידאות, האידאה האלוהית, האידאה הלאומית. אין סתירה בין שתי האידאות האלה. ולכן בירושלים, פה מקור הקודש, מקדש, כהנים בעבודתם, ופה המלכות, דוד המלך. תראו מה כותב הרב. שתי מתנות טובות נשתלמו לנו במילואן מירושלים, עיר, מקדש, מלך. מקדש ומלכות, ממלכת, כהנים. גאון הקודש, זה הביטוי של המקדש, והביטוי של המלך, של המלכות, הוא גבורת החיל. קדושה הוא גבורה. נקודה. מעת אשר חרבה עירנו ושמם בית מקדשנו, כלומר כשעם ישראל גלה, חרבה ירושלים. מה חרב? א', חרבה המלכות, ב', חרב המקדש, ג', וזה הדבר המרכזי שחרב, חרב הקשר שביניהם. ההבנה שאין סתירה בין מקדש למלכות. אין סתירה בין להיות בחור ישיבה רציני לבין להיות לוחם בצהל. בסיירת. אין סתירה. אין סתירה בין אדם צדיק וקדוש לבין שאתה מקים התיישבות. אין שום סתירה בזה. למה זה חתמורת אחד? למה קדושה וגבורה זה כביכול איזה ניגודיות? תראו מה אומר הרב. גלינו, איבדנו את הגבורה, איבדנו את הקדושה, איבדנו את הקשר. הנה אני קורא. מעת אשר חרבה עירנו ושמם בית מקדשנו ונוטל כבוד מבית חיינו, נחשכו לנו שני המאורות הללו, המקדש והמלך. גאון הקודש חדל לתת את כוחו. גלו ישראל, אומרת הגמרא, אין לך ביטול תורה גדול מזה. אין נבואה בגלות, אין תורה בגלות, כל התורה בחוץ לארץ ציונים בלבד וכולי, כל הסוגיות שקשורות לנבואה, לתורה, למצוות, שבחוץ לארץ זה, 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 זה דמה מבחינה רוחנית, זה לא באמת. זה לא מה שלא צריך לקיים, צריך לקיים. אבל זה לא נובע משורש הקודש הישראלי, הארץ ישראלי. אז גאון הקודש מצד אחד חדל תת את כוחו, א', אור הנבואה האלוהית הוא עם, אין נבואה כבר, נבואה רק בארץ ישראל. אין סנהדרין, רק בארץ ישראל. אין תורה, גלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה. אין מצוות, המצוות ציונים מלבד בחוץ לארץ. רוח הקודש פסק וחשכים הלכנו, נודדים בגויים. אם כן, אין תורה, אין קדושה. חרב המקדש, חרב ממד הקדושה בישראל. מה יש לנו בגלות? שעריות. איזה מין ניצוץ שצריך להידלג בהמשך. הלאה. מה עם הגבורה? טוב, זה לא צריך להגיד אחרי השואה. עם ישראל בגלות, איבד את גבורתו. גבורת החיל חדלה גם היא לעומת זה. נהיינו עם חלש, רפוי, חסר אמון עצמי, חסר ביטחון נפשי, חסר יכולת לפעול בקרקע כפשוטו, באדמה, צבא, פוליטיקה. כל מה זה אומר, התיישבות, הכל, קיבוץ, הכל. זה בגלות, נדלדל כוחנו והננו כצללים הולכים בארצות נחר. שתי המתנות האלוהיות הללו, הקדושה והגבורה, שאין קץ לזיוון ותפארתן ביותן משולבות, שתיהן יחדיו, זה א' קדושה, ב' גבורה, ג' הקשר ביניהם, נותקו זו מזו, וכל אחת בפני עצמה נדלדלה דלדול אחר דלדול. תראו מה כתוב פה. עד אשר מחשכת הגלות המנובלת, נדבקו בנו א', תומת כפירת אלוהים, תחת גאות הקודש. קיבלנו עם, שחד ושלום, מקום קדושה, הגיע לכפירה, במחורים מסוימות. ב', ורשלנות ומורח לבב, תחת גבורת החיים. במקום עם גיבור ובעל חוסן ועוז, קיבלנו עם רפה וחלש. לשל צרנו הרב, השואה באירופה, הראתה לנו לאן זה מגיע. אומר הרב, ושני הנגעים המערערים הללו הולכים ומלפפים אותנו ואוכלים אותנו בארץ אויבינו. זה החורבן. החורבן זה לא חורבן גיאוגרפי, זה לא חורבן של בניין, בניין מקדש, בניין המלך. זה חורבן של שני הממדים שעליהם אנחנו יושבים, שם התשתית של הקיום שלנו, הקדושה והגבורה. הממלכה והכהונה, ממלכת כהנים. עכשיו, חזרנו הביתה ברוך השם, לפני 130 פלוס שנה, חזרנו הביתה. איך חזרנו? אומר הרב, וכאשר שבו פליטי חרב מארצות אויב אל נווה רבצם, ואור התחייה נגע עליהם באורקיה אשר לא יכול לגרש את הצללים, נעזוב כרגע מה כתוב פה, באו כרוכים יחד, מצד אחד יש התעוררות לאומית, יש גאולה, אבל באו כרוכים יחד עם מרפילי תואר של תחיית רוח והתעודדות לאומית, כלומר, מצד אחד יש כאן כן איזה תורות רוח, כן איזה בינן לאומי, כמו שאנחנו ברוך השם זוכרים לו. מצד שני, הופיע מצד שני, תומת הכפירה, והטמטום מעבר מזה, והרשלנות ומורח הלב מעבר מזה. והפיצו בקרבנו מחלות שונות, כפירה ומורח לב. אלה, תראו, זה משפטים קשים פה. אלה שני אבות התומעה שהובאו לארץ השם מתומת ארץ הגויים, ויעבדו את נתיבות חיינו. עכשיו משפטים קשים. אומר הרב, אני אומר רגע בעל פה. למזלנו, בהשגחת השם עלינו, שלפחות שתי המחלות האלה לא היו באותם אנשים. תחשוב רגע מה זה שכל העם הוא גם לא קדוש וגם לא גיבור. הוא גם כופר חס ושלום וגם חלש. הוא גם לא מקדש וגם לא מלכות. אומר הרב, לפחות אלה ששייכים אל הקודש, אז הם לא גיבורים, אבל לפחות שייכים אל הקודש. ואלה ששייכים אל הגבורה, חומה ומגדל, ייבוש הביצות, הקמת ההתיישבות, צהל, מדינה, פוליטיקה, חללית לירח, אז יש גבורה, אז לפחות יש גבורה אם אין קדושה. כלומר, הגענו הביתה והקדושה והגבורה הולכים וחוזרים, אבל הקדושה לחוד והגבורה לחוד. אין מקדש מלך. ירושלים, בשביל חלק מהאומה הישראלית, זה הכנסת, הממשלה, מלכות. ירושלים בשביל אחרים, זה הכותל והר הבית, ובעזרת השם הרי בנה המקדש. יש קשר בין המקדש לבין הכנסת. מה אתם אומרים? עד 12 בלילה נדע? ודאי שיש קשר. איפה לומדים את הקשר הזה? פה.
עכשיו זה
הוא
השילוב בין המלכות.
פה.
למקדש, מה זאת אומרת?
יפה. מצוין. כמה אנשים הנקראים דתיים חושבים ככה? וכמה אנשים הנקראים חילוניים חושבים ככה? הולך וגובר.
זה הולך ומשפר.
מצוין.
אני חושב
שנושא... שנייה, שנייה, חתילה.
נושא האחדות, הוא עולה במגזר שלי.
מצוין. ההוכחה שאתה פה עכשיו. מצוין. מצוין, אתה צודק. זה מה שרב כותב, תסתכלו רגע. על פי רוב לאושרנו, מעט הוא שהתפשט המתווה על שתי המחלות ביחד בדוסייה מסיעותינו. על פי רוב נגועי סילוק שכינה, אלה שלא שייכים לצערנו הרב ולקודש עדיין, חולי הכפירה, הנם פחות נגועים במחלת הרשלנות ומורח הלב. הנה עובדה, עלו לארץ, הקימו התיישבות, הקימו כל מה שהקימו. צבא וכו'. והנגועים מצד שני ברשלנות ובמורח עוד ניכרים בהם סימני החיים של גאון הקודש. אומר הרב, אמנם לא ניגי נשמה עם מראות נגעים הללו, זה לא נגעים פנימיים, זה נגעים חיצוניים, ניגי אור, מה זה חוץ, זה רק אור, זה לא נשמה. עכשיו רבותיי, ורוח התחייה בהגיעו בשערי ירושלים, כבר ידע או ידע את אשר לו, הוא יכיר שכבר הגיע לו התור לעמוד על רגליו, אכן, עכשיו רבותיי, הגיעה השעה, ואנחנו חיים בדור שהגיעה השעה, ואנחנו משלים לפעול את זה, הגיעה השעה לנער מעליו בבת אחת את שכחת השם מצד אחד, ואת הרשלנות מצד שני, גם יחד ולחבר את שניהם, ולשוב לקבל את שני המתנות הטובות משולבות יחד, הקדושה והגבורה בחוברת, גאון הקודש וגבורת החיל, מקדש מלך עיר מלוכה קום יצאים מתוך עמך. אז ירושלים היא השקפה המאחדת, איך זה בא לידי ביטוי בפשטות? מקדש ומלכות, גאולת ישראל, ציונות דתית. ברוכים תהיו, יישר כוח, שנזכה להתחבר לירושלים במובן העמוק שלה. יישר כוח אחרי, ברוכים תהיו.